שיעור הערב יהיה לעילוי נשמתו של רבי יהושע נחמן בן חיים יצחק הכהן כץ, שיום פטירתו בט' לחודש אדר. יהיו הדברים שנלמד לעילוי נשמתו. יהיה מליץ יושר על משפחתו ועל כלל ישראל. עוד אנחנו הולכים לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה. בסייעתא דשמיא ננסה ללמוד היבט מאוד מעניין באותה אמירה של חז"ל, חייב אימיש לבסומי בפוריה, ולראות איך הדברים מתחברים אלינו בעבודת היום. אמן נמצא בין שתי המשתאות שאסתר עושה לאחשוורוש ואמן. הוא חוזר מהמשתה הראשון, בקטע הראשון, פסוק י"א, ויספר להם אמן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המלך, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי עם אותי. וגם למחר אני קרוי לה עם המלך. מרגיש מיוחד במינו, מוזמן למשתה של אסתר ואחשוורוש, מספר על כבוד עושרו רוב בניו. אומרים על זה חז"ל במדרש רבה בקטע השני, אמר רבי חנינא בן סנסן, ארבעה אין שפתחו במילה אף ונעבדו באף, ואילו הן: נחש, שר האופים, קורח, אמן. נחש אמר ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוקים. שר האופים אמר ליוסף אף אני בחלומי. עדת קורח אמרו אף לא אל ארץ ועד חלב ודבש. ואמן אמר אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי. שאלתנו הראשונה היא, מה הכוונה בדברי חז"ל, ארבעה השתמשו במילה אף, אבן, אף, ונעבדו באף. נשמע משהו מאוד מסתורי, לא ברור למה מתכוונים כאן חז"ל. זוהי שאלתנו הראשונה. אנחנו יודעים שאף זה גם חלק מגוף האדם. במרכז הפנים נמצא אף. אף זה גם כעס. כשאדם כועס מאוד, לשון הפסוק, חרון אף. ומעניין, כשמשה רבינו מברך את השבטים לפני מותו, בקטע השלישי, נאמר הוא ללוי אמר תומך ואורך על איש חסידך, אשר ניסיתו במסע תרבי עולמי מריבה וכו'. פסוק י', ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך. וחליל, זאת אומרת קורבן עולה, שעולה כליל, על מזבחיך. זה מאוד במובן. את הכתורת לא שמים באף. את הכתורת שמים על המזבח. יש מזבח מיוחד שנקרא מזבח הקטורת, שם שמים את הקטורת. נכון? לקטורת יש ריח טוב מאוד, וכשמריחים, מריחים עם אף. אז היה ראוי שיהיה כתוב ישימו קטורה וחליל על מזבחיך. את הקטורת ואת קורבן העולה יניחו על המזבח. והנה כאן בא הפסוק ואומר, ישימו כתורה, איפה? באפיך. מה פירוש הדבר? את הכתורת לא שמים באף, מריחים אותה עם האף, שמים אותה על המזבח. אז מה התכוון משה רבינו, שבירך את שבט לוי לפני מותו, ואמר להם, ישימו כתורה באפיך. שאלה השלישית והאחרונה, הכתורת יש לה מעלה מאוד מיוחדת. נאמר בקטע הרביעי, חז"ל מלמדים אותנו, אני קורא באותיות הקטנות, התרגום היא ארמית. אמר רבי שמעון, סימן זה נמסר בידינו, שכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב, מעשה הקטורת אינו שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא יהיה ניזוק אותו המקום, ולא יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא. ממשיכים חז"ל בקטע החמישי, אמר רבי שמעון, דבר זה ברית קרותה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמתבונן בשכלו וקורא בכל יום את מעשה הקטורת ינצל מכל דברים רעים וכשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים ומאירורים רעים ומדין רע ומדבר ומגפה, ולא יוזק כל היום ההוא. שאין עשית רעך, השטן יכול לשלוט עליו, וצריך האדם שיכוון בה. זאת אומרת, מי שקורא את הכתורת כל בוקר, לפני התפילה, לפני אמירת הקורבנות, מופיע פרשת הכתורת בכל הסידורים, יש נוהגים גם לומר אותה בסוף התפילה, חוץ לארץ, בארץ ישראל, תלוי איפה, לפי המנהגים, פעם אחת אומר את הכתורת, ניצל מכל פגע, מכל משחית, מכל תקלה, מכל קלקול, מכל מזיק. יותר מזה, בקטע השישי אמר רבי יצחק בן אליעזר, תדע לך שנעשה המשכן מקולקלה ושחט את הקורבנות והקריבו וערך על המזבח וסידר את השולחן ואת המנורה ואת הכל, לא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת. זאת אומרת, לקטורת יש מעלה, על ידה יורדת שכינה. זאת אומרת, הקטורת מאפשרת לנו יותר קרבת אלוקים. שאלתנו השלישית, מה מיוחד בקטורת? אמירת הקטורת. אין לנו היום מזבח, אין קורבן, אין שולחן, אין מנורה, אין כהן, אבל יש לנו את פסוקי הקטורת שרבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו, שהם מצילים אותנו מכל צרה וצוקה, נותנים כל ברכה, שומרים מכל פגע רע, ועל ידם יורדת שכינה. מה כל כך מיוחד באמירת הקטורת שיש לה את כל המעלות האלו? אלה הם השאלות. דרך השאלות האלו, בסייעתא דשמיא, ניכנס לאט לאט, נקבל עוד הבנה בחג הפורים הבא עלינו לטובה, שנוכל באמת לקחת ממנו את כל המעלות לכל השנה כולה. מפורים זה עד פורים שנה לאחר מכן שיבוא עלינו לטובה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, חז"ל מלמדים אותנו, כשהמן אומר, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשתה כי היא מותי, המן פתח במילה אף, הוא נאבד באף, וכן הנחש, קורח ושר האופים. מה הכוונה? שפתחו באף ונאבדו באף? שאלה שנייה, למה התכוון משה רבינו שבירך את שבט לוי ערב מותו ואמר ישימו כתורה באפיך? הרי הכתורה היא לא באף, מריחים אותה באף, הכתורת נמצאת על המזבח. ודבר שלישי ואחרון, מה המיוחד בכתורת? שעל ידה ניצלים מכל פגע, מחלה, תקלה, וזוכים להורדת השכינה. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. בורא עולם, כשברא את עולמו, אומרת המשנה במסכת אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. עומק המשנה, כל מה שיש בעולם, בא מכתובת אחת, בורא עולם. כל מה שיש בעולם, יש באפשרותו של הדבר בעולם, אם זה הערים הגבוהים והמפלים והנחלים והעצים והחיות והעופות ובני אדם, כל מה שיש בעולם יש באפשרותו של הדבר או של החי או האדם להביא כבוד שמיים. כי הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. ברגע שהטבע, היוניברס, הטבע מביא כבוד שמיים, פירוש הדבר זה החיבור שלנו עם המקור של כל הברכה, שזה הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם חי ומאמין בבורא עולם, אבל ביחד עם זה אומר, גם לי יש מה לומר, גם אני חושב בדבר זה כך או אחרת, כי כך הוא חושב, כך נדמה לו. אז לאט לאט האדם מתחיל ליצור אלטרנטיבה לבורא עולם. יש בורא עולם, נכון, אבל יש עוד משהו, עוד משהו. זה יכול להיות מדבר קטן, וזה יכול להתפתח עד עבודה זרה, עד אלטרנטיבה אחרת, עד משהו אחר. ולכן כל מספר זוגי, פר נאמבר, כל מספר זוגי יש בו פוטנציאל של דבר לא טוב. כי מספר זוגי, פירוש הדבר, יש אחד, אבל יש גם כן מה? עוד אחד, עוד דבר. ולכן, אומרת הגמרא בפסחים בקטע השביעי, בליל הסדר שותים ארבע כוסות. איך אפשר לשתות ארבע כוסות? הרי מספר זוגי יש בו סכנה. מספר זוגי זה לא טוב. אז איך שותים ארבע כוסות? מביאה הגמרא כמה תירוצים, אמר רב נחמן, אמר קרא, ליל שימועים, ליל המשומר, הוא בא מן המזיקים. זה ליל המיוחד, אין מה לדאוג. רבא אמר, כושל ברכה מצטרף לטובה ולא מצטרף לרע, כי כל הכוסות הן כוסות של טוב, ברכה. רבין אמר, יש ארבעה כוסות שתקנו חכמים דרך חירות, וכל כוס וכוס מצווה בפני עצמה. אז לכן זה לא ארבע כוסות, זה כל כוס כדבר בפני עצמה. מסביר המהרש"א בצורה נפלאה בקטע השמיני, כי סכנת הזוגות לפי שיש בהם כוח השניות. שניות זה פירוש הדבר אלטרנטיבה, יש עוד משהו. ולכן אומר את רגע בעל פה, אומר המהרש"א, כל יום זוגי בבריאה יש איתו בעיה. ביום שני נברא הגיהנום, לא טוב. יום רביעי נבראו המזיקים, גם זה לא טוב. יום שישי ירדה מיטה לעולם, כי האדם אכל מעץ הדעת. אז כל יום זוגי יש איתו פוטנציאל של בעיה, כי מספר זוגי מבטל שניות, מבטא שניות, אלטרנטיבה. אבל מספר לא זוגי, למשל שלוש, יש אחד מפה, אחד משם, והשלישי מחבר אותם ביחד. מספר חמש, מפה שניים, משם שניים, והמספר חמש מחבר אותם ביחד. לכן, תשמעו דבר נפלא. איזה חג מכל החגים שיש לנו, זה החג שבו אנחנו הכי, הכי, הכי ביחד. בכל המובנים. פסח. כל הלכה שחולקים עליה רבותינו, התנאים או המוראים, איך עושים ומה עושים, מה נוהגים בליל הסדר, את כל השיטות. למשל, יש מחלוקת באיזה כוסות צריך להסב. הכוסות הראשונים או הכוסות האחרונים מסיבים בכל הכוסות. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. מה זה הגנות? עבדים היינו? לפרו? או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? מה עושים? שני הדברים. למה אוכלים צלי אש קורבן פסח ולא מבושל? כי כל דבר מבושל מתפורר. צלי זה נהיה חתיכה אחת, האש מצרפת את זה. גם מי שאוכל עוף בליל הסדר ואוהב תמיד למצוא את הרוטף שבתוך העצם, בליל הסדר לא שוברים עצם. אין דבר שבור בלילה הזה, הכל מתחבר. לכן כמה נפלא, אומרת הגמרא, ראש השנה לא יכול לחול באיזה ימים? לא עדו ראש, א' ד' ו', אבל פסח לא בדו פסח. פסח לעולם לא חל בימים ב' ד' ו'. כי איזה ימים אלה? ימים זוגיים. גם היום שבו חל פסח הוא יום שביום הזה יש בו ייחודיות, הוא לא יום זוגי. הכל מתחבר ביחד, אין בו פוטנציאל של אלטרנטיבה אחרת, של שניות. אם כך, נלך צעד נוסף. מי הביא לעולם את הרעיון הזה שיש עוד אלטרנטיבה, שלא צריך כל כך להיבהל? מי הביא את זה? עמלק. אחרי קריאת ים סוף היה מצב אדיר. חיל אחז ושני פלשת, נבלו אלופי אדום, אלי מואב יורזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. העולם מסתכל עלינו כאש, אש. ובא עמלק ואומר, אני יכול לשפוך מים, אני יכול לצנן את המים. אם המים הם כל כך חמים, אפשר לקרר אותם. יש אלטרנטיבה. מי זה? אומר המלך בורא עולם, לא צריך כל כך ליבה, למי יבוא ואני אראה לכם. לא יאומן, לא יאומן. וזה המלאק מציע אלטרנטיבה. ולכן איך כתוב בקטע התשיעי למעלה, ויבוא המלאק ואליכם ישראל ברפידים. ובהמשך ממשיך את הפסוקים, אומר הכלי יקר בקטע העשירי, ויבוא המלאק ואליכם ישראל ברפידים. רפידים אותיות פרידים, כי נפרדנו, ואותיות רף ידיים, ידיים רכות, ואה באה תלה אחד קשור בשני, כעל ידי שני מיני פרידים אלו שנפרדו מעת השם, ופירוד לבבות שביניהם באו לידי רפיון ידיים. ומטעם זה לא היה לעם מים ברפידים, לפי שרפו ידיהם מן התורה שנמשלה למים, על כן חסרו סתם מים. ובתי קיבלנו את המים? בצור בחורב, מקום קבלת התורה. כי מה קרה לנו בקבלת התורה? חזרנו להיות מה? ביחד, כאיש אחד בלב אחד. אז המלאק מגיע כי הוא מזהה אצלנו פירוד, הוא מזהה אצלנו כל מיני אלטרנטיבות, אז הוא מגיע. ולכן אומר לנו המהר"ל דבר נפלא ביותר, איך נלחמים בעמלק, איך פוגעים בו. משתמשים בכוח שיש לו נגדנו, הכוח הזה חוזר בחזרה ופועל נגדו. אם המלאק מביא לעולם את האלטרנטיבה, את השניות, יש עוד משהו, אז מובן, אומר המהר"ל, כשמשה רבינו אומר ליהושע לצאת להילחם בעמלק, מה אומר הפסוק בקטע התשיעי? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים יוצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי. מחר, כי מול עמלק פוגעים בו בכוח שלו. ותראו כמה נפלא, תארו לכם אסתר הייתה אומרת למלך אחשוורוש במשתה היין הראשון, הייתה אומרת לו, הנה המן הגיע, איש צר ואויב המן הרע הזה, מה היה קורה? מיד המן היה מוציא את הרובה, היה הורג אותה. איזה חוצפה זאת, המן הוא משנה למלך אחשוורוש שהיה מסכים איתו. אבל מה אמרה אסתר? אסתר באה ואומרת, אתה יודע מה המלך? מחר. מה משתה מחר? מה קרה בינתיים? אותו אמן עם כל הכוח האדיר, חזר הביתה, שמח, הקים את העץ, הלך למלך, המלך שלח אותו להלביש את מרדכי, המלך כבר הבין שהוא רוצה את כתר המלכות, ואז מחר, כשאסתר באה ואומרת, איש צר ואויב, המן הזה רוצה להרוג אותך? לא אותנו, הגול זה אתה. והוא שומע שהיא בדודה של מרדכי, ומרדכי הציל אותו אתמול, אסתר מצילה אותו היום, עכשיו זהו, נגמר המן. מי הרגע שיצאו המכתבים להשמיד, להרוג ולאבד תו ונשים, נער וזקן ביום אחד, עד שתלו את המן על העץ? ארבעה ימים. במגילה זה הרבה פרקים, במציאות זה ארבעה ימים. אם אסתר הייתה אומרת היום, לא היה קורה שום דבר. הפוך, רחמנא ליצלן, מול המלאק, המלאק מציע אלטרנטיבה, המלאק אומר יש עוד משהו, בכוח הזה נפיל אותך. אומרת אסתר, גם לי יש עוד משהו להגיד, אבל לא היום, מחר. וכך היא מפילה אותו. כך מסביר המהר"ל. לכן אסתר אומרת מחר, כמה נפלא הדבר. וכן המלאק הוא השניות אשר הוא העולם, והשניות הזה הוא מפלתו. לכך רצתה אסתר להפילו ביום מחר דווקא, כי זהו מפלת המן. לכך אמר משה, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אסתר אמר, מחר אעשה כדבר המלך. אם כך נלך צעד נוסף, הכוח הזה שבורא עולם נתן, שכל מה שיש פה מחובר אליו, וזה התפקיד שלנו פה בעולם, להראות שכל דבר בכל תחום אפשר איתו להביא כבוד שמיים. זה נמצא אצלנו בטבע, בנייצ'ר שלנו. כי תראו דבר מדהים, איך בורא עולם ברא אותנו, אדמה ונשמה, שני הדברים הכי הפוכים. חיבר אותם ביחד, ביקש מאיתנו שגם אנחנו בחיים נחבר את הכל ביחד. מעניין, את אותה נשמה שבורא עולם נתן לנו, דרך איזה חלק בגוף הוא הכניס לנו את הנשמה? לא דרך האוזניים ולא דרך הפה, אלא דרך אף. בקטע ה-12, ועד יעלה מן הארץ וישקד כל פני האדמה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים וידע לנפש חיה. זאת אומרת, הנשמה נמצאת אצלנו דרך אף, ולכן כל דבר שמגיע אלינו דרך האף זה משפיע על הנשמה. איך אומרת הגמרא בברכות בקטע ה-13? אמר רב זוטרא, בר טוביה, אמר רב, מניין שמברכים על הריח שנאמר כל הנשמה תעלל יה? איזה דבר שנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? הווה אומר זה הריח. זה גם מסביר למה כשיש ריח רע האדם מתרחק, האדם לא יכול להריח, כי זה לא דבר פיזי, לא דבר פיזי, זה דבר שמי נהנה מזה? הנשמה. הנשמה לא יכולה ליהנות מדבר שהוא לא טהור, מדבר שהוא לא טוב. ואם הנשמה כן נהנית מדבר כזה שהוא לא טוב, זהו, הנשמה כבר זה לא אותו דבר. מה הפירוש? מה הכוונה? נסביר את זה ונראה פה דבר פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם חמישה סנסנס, חמישה חושים. חוש הטעם וחוש המישוש אלה חושים שהאדם צריך להגיע לדבר. אני צריך לאכול כדי לדעת אם זה טוב ואני אוהב, אם זה לא טוב אני מוציא את זה מהפה. אני צריך לגעת, לדעת אם אני רוצה לגעת או לא לגעת. אלה שני החושים האלה. מצד שני, הראייה והשמיעה, האדם עומד פה והוא שומע שמדברים שם, והוא עומד פה ורואה מה קורה שם. זאת אומרת, החושים הם פועלים לרחוק. חוש הריח זה החיבור ביחד, אומר הרב הירש. כי ריח טוב של הפרחים או של הבוסם נמצא שם בחדר, אבל יש ברוך השם כל כך הרבה פה, אז האוויר מוליך את זה, זה נוגע בנר, זה נוגע בעצב של הריח, והאדם מריח את זה. זה שם, אבל כדי ליהנות מזה זה צריך להגיע לפה. זה החיבור של שני הדברים ביחד. הנה בקטע 14, זה כל עצמו של חוש הריח, חלקיקים דקים של עצמם רחוקים באים עמו במגע ישיר, חוש הטעם והמישוש חש בעצמים על פי מגע ישיר, נוגע בהם או אוכל את זה. חוש הריח והשמיע קולת רשמים מעצמים רחוקים, ואילו חוש הריח ממוצע ביניהם. העצמים רחוקים כמו בחוש הריח והשמיע, אך החלקיקים נוגעים בעבר הריח כמו בחוש המישוש והטעם. משום כך אומרים ריח גם על הרגשה קלושה ביותר, ריח מים מפריח, מרחוק יריח מלחמה. חוש הריח הוא מאוד סנסיטיבי, מאוד, אז לכן ריח טוב מרחוק האדם מריח אותו. אם ככה, כמה נפלא, כי חוש הריח מחבר את הכל. הקדוש ברוך הוא הכניס בנו נשמה דרך האף. האף זה נקודת החיבור בין האדם, אדמה, ובין הנשמה. אם כך, בא עכשיו הנחש ופוגע באישה. למה הוא פגע? אומרת התורה בקטע 16. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה. כי אף כי אמר אלוקים לא תוכלו מכל עץ הגן. את יודעת למה הוא אמר את זה? כי ביום אוכלכם ממנו וייתם כאלוקים עדי טוב הרע. אז הוא לא רוצה שתהיו כמוהו. אז מה עשה פה הנחש? הוא פגע בשמיעה של האישה. ואז מה קורה? פסוק ו', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, הראייה. של הנפגמה. וכתבה עולה עיניים, נחמד בעץ להסכים. ותיקח מפריו, שיטה, שהיא נגע בזה. ותאכל, שיטה, היא טעמה את זה. ותיתן גם לישם, אבל יוכל. אז במה הוא פגע? בשמיעה, בראייה, בטעם ובמישוש. במה הוא לא פגע? בריח. אומרת הגמרא, בחילולין, בקטע ה-15, אמן מן התורה מנעים, אמין העץ. מה זאת אומרת אמין העץ? כי כתוב אמן, אמין העץ. אמן רצה להמשיך את מה שהנחש התחיל. אם הנחש חס וחלילה היה פוגע בריח, זה הנשמה. זהו. אין מה לעשות אחרי זה. הוא לא פגע. אומר הנחש, אומר האמן, אני אגמור את מה שהנחש לא גמר. אני אפגע במה? בחוש הריח שלהם, בפנימיות שלהם. כך מסביר הבני שכר. איך? אני אגיד למלך אחשוורוש, לעשות סעודה גדולה. האוכל יהיה כשר למהדרין, עם כל ההשגחות, עם כל המשגיחים, הכל יהיה. יין יהיה מבושל, הבקבוקים יהיו סגורים, הכל. ויוכלו. אומר מרדכי, אל תלכו. הכל נראה כושר ויושר, אבל אל תשאלו מה יקרה אחר כך. 18,000 הלכו, שתו, השתקרו, והם נתקלקלו עם בנות פרס ומדי. באותו רגע הקדוש ברוך הוא נתן לאמן את הכוח להשמיד, להרוג ולאבד תו ונשים נער וזקן ביום. לאבדם, לא בדם, כמו שאומר רגע. אבל האמן קיבל את הכוח. באותו רגע. ברגע שנפגע הנשמה, זהו. אז כבר אין. אז אין תכלית. אז אין סיבה שהדברים יישארו. אבל אם זה קצת נפגע, אפשר לתקן. תמיד. אפשר לתקן, נותנים עוד סיכוי, עוד הזדמנות. אם כך, כמה נפלא, מי עמד מול המן בקטע ה-17, נקרא בהפטרה של תענית אסתר את הפסוקים, תחת הנעצוץ יעלה בראש, תחת הסרפד יעלה הדס, תחת הנעצוץ זה המן הרשע, שעשה עצמו עבודה זרה. יעלה בראש זה מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מור דרור. מי עמד? מרדכי, שנקרא מור דרור, על בשם הבשמים, ואסתר שנקראת מה? הדס. אלה היה להם את הכוח המיוחד לעמוד מול המן, כי הייתה להם פנימיות חזקה, נשמה טהורה חזקה, הם יכלו לעמוד ולנצח את המן, לנצח אותו. כשרואים את הדברים באמת בצורה הזאת, רואים את הדברים באמת באופן הזה, מבינים עכשיו את הסוד של פורים. הבן איש חי כותב שראוי שבסעודת פורים יהיה על השולחן בשמים הדסים ויברכו עליהם בורא עצי בשמים. אז בהבנה פשוטה, למה שיהיה על השולחן הדסים? כי אסתר זו הדס, אבל נשים עוד בשמים. מרדכי זה מור דרור. למה דווקא הדסים? כי בהדסים מאותו מקור יוצאים שלושה עלים. העלה של ההדס נראה כמו עין. יש עיני בשר, יש עיני הלב וליבי ראה, אומר הפסוק, ויש עיני השכל, רואה אני את דבריך. לשון חז"ל. פורים זה הזמן שבו אנחנו לומדים פעם בשנה, מקבלים מתנה לכל השנה. ללמוד להסתכל נכון על החיים, להסתכל נכון על בני אדם. מה זה פורים? כולם מתחפשים. אז ברור לנו שמי שעומד לפנינו זה לא מי שאנחנו רואים, יש מישהו אחר בפנים. כך צריך להרגיש כל השנה. למה שותים יין? יין זה לא טוב. כל הפוסקים אומרים שהיין מסוכן, אדם צריך להיות מרוכז בתפילת ערבית אחר כך. אלא כששותים קצת יין, לא צריך לשתות הרבה כל כך. שותים את הקצת, הרעיון הוא, נכנס יין, יצא סוד. האדם שתה קצת יין, פתאום הוא ככה מדבר על מצוות, על חסדים, על דברים טובים. בכלל לא ידעתי. מה, זה בשברו שלו? זה מה שעכשיו הוא ככה מדבר, הוא לא שם לב, מדבר על הלכות, על תורה, על חסדים, על מצוות, בכלל לא ידעתי. הרעיון הוא של פורים, חייב אם יש לי בסומי, מה זה לי בסומי? זה לא השתייה של היין, אלא להבין, מקבלים פה אפשרות להריח, נכון? תוסמי להריח, נכון, את השני. זה פורים. פורים זה והערן היינו בתורתך. שבועות דבק ליבנו במצוותיך. שמחת תורה ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. שלושה שלבים לקבלת התורה. הדבר הראשון לפני כל דבר, והערן היינו, תפתח לי את העיניים, שאני יודע מה באמת חשוב. ואז דבק ליבנו במצוותיך. זה קבלת התורה. אתם מדביקים, השם אלוקיכם חיים כולכם היום. שמחת תורה, ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. זה האיחוד שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה המהלך. כל התורה של השנה, קבלת התורה של שבועות, והשמחה הגדולה של שמחת תורה, המפתח נמצא בפורים. כי אם יום הכיפורים זה יום שניתנו בו לוחות שניים, ויום הכיפורים זה מעלה גדולה, אבל פורים זה יותר, כי יום הכיפורים זה כפורים. בפורים מקבלים את המפתח, והערם אינו, שנראה נכון, זה הפורים. לכן תראו כמה נפלא, לראות נכון זה להשתמש עם כל הראיות, ראיית העיניים, ראיית הלב, ראיית המוח, אז אפשר לראות את האדם בנקודת הפנים שלו. אז אפשר להריח אותו כמו שצריך. מה זה להריח? זה נקודת הפנים? ולכן תראו, אומר רבי יששכר בקטע ה-20, חודשי השנה נקראים חודשים, למה? כי הם בחינת איברים שבראש, ועל כן נקראים ראשי חודשים. ראש חודש, כל חודש זה חלק מהראש. תשרי זה כנגד הגולגולת, המוח. חשבן וכסלם, בית האוזניים. תבט ושבט, העיניים. אדר, החותם. מה זה החותם? האף. הריח, זה אדר. זה חודש אדר. יש מתנה יותר גדולה בחיים שאדם יודע להסתכל נכון על כל דבר? כשאדם יכול להסתכל על בן אדם ולראות אותו מבפנים ולדעת מי עומד לפניו? ראייה נכונה והערן אינו, פתאום פה גילינו משהו חדש, זה פורים. לכן אומר משה רבינו לשבט לוי, ישימו כתורה באפיך. מה זה כתורה באפיך? כתורת יכולה מצד אחד להמית, יכולה להחיות, בקטע 22. כתורת, שלא יאמר אדם קשה כתורת, על ידו מתו נדב ואביהו, נשרפו עדת קורח, מצטרה עוזיהו. לכן כתב הקדוש ברוך הוא מעלה גדולה בכתורת, שינצלו ישראל על ידו, שנאמר ויקח אהרון, כאשר דיבר משה וירץ אל תוך הקהל, והוא עצר את המגפה, ולמדך שאין כתורת, ואהרון הורגים אל האבונות הורגים. הכתורת באפיך, האף, יכול להיות אף של כתורת, של ברכה, אבל גם יכול להיות חרון אף. בא אמן ואומר, אף לא הזמינה אסתר אל המשתה אשר עשתה קיים אותי. זאת אומרת, יש אחשוורוש ואסתר, ואני האלטרנטיבה, אני הממלא מקום, אני אחריהם. אז הוא נאבד באף. אומר הנחש לחווה, לאדם, תאכלו, תהיו כאלוקים יודעי טוב ורע, יהיה עוד אלטרנטיבה לבורא עולם, חס וחלילה. הוא נענש באף. אומר שר המשקים, אף אני בחלומי, גם אני, יש לי גם, אף, עוד אלטרנטיבה. לא, אין דבר כזה, יש אחד, הקדוש ברוך הוא, אחד ושמו אחד. לכן כמה נפלא בקטע 26, אין העולם מתקיים, אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. ריח זה הריח של הכתורת. כי מה מיוחד בכתורת? כמה סממנים יש בכתורת? 11 סממנים. לא מספר זוגי, 11. מה אחד מהסממנים, חלבנה, הזכרנו הרבה פעמים בקטע ה-19, בוסם שרחורה, קוראים לו גלבנה, מנעה כתוב אל סממני הקטורת הלמדנו, שלא ייקל בעינינו לצרף עמנו באגודת עניתנו וצילתנו את פושעי ישראל שיינים עמנו. לפעמים אדם אומר, נעשה מניין, אנחנו מניין שלנו, הציבור שלנו, פתאום מגיע מישהו ממקום אחר, הוא רוצה להצטרף, אומרים לו, תקשיב, זה לא בשבילך, אנחנו פה, זה קרב, זה מניין שלנו, סגור. הם לא מבינים, זה שבא מישהו אחר, אדרבה, זה עוזר להם שהתפילה שלהם תתקבל, לחבר את הכל ביחד. זה הקטורת של היום, החיבור. ולכן נאמר ביחזקאל בקטע 23, בריח ניחוח ארצה אתכם, מוציא אתכם מן העמים, קיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם מעיני הגויים, וידעתם כי אני השם ואביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. בריח הקטורת? ריח ניחוח? אומר המצודות, בעבור הבאת ריח הקטורת, הבא לנחת רוח, אהיה מרוצה לכם, וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן העמים. איזה קטורת יש בין העמים? איזה קטורת יש היום? אלא יש החיבור, האחדות שלנו ביחד. זה הקטורת. זה הפורים. פורים בא לתת לנו את האפשרות לזכות, להריח, לחבר את הכל ביחד. על מלך המשיח כתוב, לא למראה עיניו ישפוט, לא למשמע אזניו יוכיח, ועריכו ביראת השם. כי לא תכוח להריח, לחוש את השני. זה העבודה הגדולה. לחבר את הכל. ריח שמניך. חבר את הכל ביחד. לכן שיצא לנו בשנים שפורים יוצא במוצאי שבת, אז יש הדסים בהבדלה. יש הדס במגילה. יש הדס בסעודה. כל ההדסים, כל הראיות, ראיית העיניים, ראיית הלב, ראיית השכל, רואים כל פעם אחרת. במוצאי שבת זה ראיית העיניים, מריחים את ההדסים. בקריאת המגילה, קריאת המגילה, ראיית השכל של אסתר, ראתה רחוק. בסעודה, הדסים על השולחן, זה ראיית הלב. לעורר את הלב, לראות נכון. זה פורים. זה החייב ניש לפסומי. לכן, כשאנחנו הולכים לקראת חג הפורים, חז"ל הרי מלמדים אותנו שאפשר ביום הכיפורים לקבל, לבקש, במעילה, בכל הימי, ביום הקדוש, בפורים אפשר עוד יותר. כי יום הכיפורים כפורים, זמן הסעודה, אפשר לבקש הכל. הדבר הראשון צריך לבקש, והאר עינינו בתורתך. ואז דרך זה אפשר כבר לעשות את הכל. שזה יהיה דרך ראייה של התורה, אפשר הכל, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בעיסוק שלו. ואז יש דבק לידינו מצוותיך, יש יחד לבינו לעבר לראה את שמך. זה פורים. זה קירו וקיבלו, הדור קיבלו אבימי החשבור. זה חזרה של קבלת התורה. קבלת התורה היה וכל העם רואים את הקולות. קבלת התורה, היה לנו את המדרגה הזאת. חזרנו למדרגה, להבין אותה יותר בימי הפורים. וכל שנה זה מתחדש. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז נזכה באמת לא רק דרך הקטורת, אמירת הקטורת, לזכות לכל הברכה והשמירה, אלא נראה באמת את הקטרת הקטורת בהר מרום הרים, ונבין שבשעה שמקטירים את הקטורת, הקטורת הזאת, הרוח מוליכה את הריח, עד איפה? אומרת המשנה בתמיד בקטע 21, מיריחו היו מריחים ריח פתאום הקטורת. העיר הראשונה שנכנסנו הייתה יריחו, עיר הריח. כי כשבאים לארץ ישראל אי אפשר לראות אותה איך שהיא נראית. איך שהיא נראית לא רואים כלום, רואים ביצות, מלריה, כלום. מי שיודע להסתכל רחוק יודע שכל מקום שנראה ריק הולך וגדל. יסוסון מדבר וצייה ותגל הערבה. תכינו להיות בגוש קטיף, איזה גידולים, איזה ברכה, איזה שפע. התרחקנו מעל אדמתנו, הגיעו הישמעאלים, שום דבר אין שם. עברו לנגב, כלום לא היה. הכל עכשיו עוד צומח בכל מקום שיש עם ישראל. זה ארץ ישראל, אפשר להבין אותה רק אם יודעים להריח אותה, לראות אותה עם הלב, עיני הלב, עיני השכל ועיני הבשר. פורים נותן לנו את הכוח הגדול הזה. לראות נכון. אם נראה את הדברים בצורה הזאת, בצורה הנכונה, אז נזכה באמת, יתקיים בנו בריח מכוח הרצה אתכם, והוציא אתכם מן העמים, כי בצלי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם בעיני הגויים. נזכה לחזור להר מרום הרים, ויתקיים בנו עוד בשנה זו, כמו בימים ההם, כך בזמן הזה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו.
צריך לחכות שנייה, כמה שנייה, מה עושים את זה? נו, נו, נו.